ערב טוב, ברוכים הבאים,
ערב
מרכז
טוב.
שמיים, חבריי האהובים.
שבת שלום.
שבת שלום, אתה אבירת שבס.
שבת כל השבוע.
אני גבריאל אשר, דניאל לברון, אסף סינואני, חבריי היקרים, אנחנו פה איתכם בשמיים, בשיעור קבלה משמיים בגובה העיניים. כמו שאמרתי בעבר, אנחנו נצמיד את השיעורים לפרשת השבוע, וגם ננסה לתאם את זה ביחד לזמן הרוחני. אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו בעזרת השם ננסה להקיף כמה נקודות מהנושאים החשובים הגדולים האלה. וחשבתי להתחיל בהתחלה, בחומר גלם. כשאנחנו מדברים על חומר גלם ברוחניות, סליחה, אנחנו מדברים על אור אינסוף. אור אינסוף, שזה בעצם התודעה האלוקית. זה נקראת מחשבת הבריאה. זה המחשבה, זה התודעה שעומדת מאחורי כל הבריאה כולה, גם אם אנחנו מדברים על בריאה שהיא בריאה חומרית, וגם כל הרבדים הרוחניים של המציאות, מתחת להכל אנחנו מדברים על מציאות שנקראת אור אינסוף. למה זה חשוב? כי תמיד חשוב להתחיל מהשורש. יש קצת פידבק. קצת פידבק, תוריד קצת. תמיד טוב להתחיל מהשורש. כשאנחנו מתחילים מהשורש, אנחנו בעצם יכולים להבין את המציאות החיצונית שאנחנו תופסים כרגע. עכשיו, למה זה חשוב לנו בהקשר של שופטים ושוטרים? אולי נקרא איזה קטע קטן קטן מהבעל הנתיבות שלום, שמסביר קצת על שופטים. זה אומר ככה. והכלל בזה, והכלל בזה, זהו שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בכל השערים צריך שיהיו לו שופטים ושוטרים. מסביר הבעל נתיבות שלום, שופט מורה על עניין ההתבוננות השכלית. היכולת של המתבונן זה השופט שנמצא בתוך האדם. ושוטרים, מה הוא מסביר פה? ששופט הוא מורה על הגדרים והסייגים. סליחה, שוטר. השופט הוא בעצם יודע להחליט מה לקרב ומה לרחק, איזה דבר במציאות שייך כרגע למה שאני צריך לעשות כדי להתקדם רוחנית, והשוטר הוא זה שמוציא בפועל את הגדרות. הוא יודע להגיד לי, פה לא להיכנס. את זה לא לעשות. אז יש לנו בעצם שתי מהויות שהן מאוד מאוד חשובות, שהפרשה הזאת מתחילה בשופטים ושוטרים, היא בעצם מתחילה להגיד לנו, שימו לב לנקודה הזאת, נקודת ההתבוננות של השופט, שזה המתבונן שבאדם, והשוטר הוא זה שמוציא לפועל את מה שהשופט החליט. אז כדי להבין קודם כל קצת עלינו, אנחנו מדברים על האדם, אנחנו מדברים בעצם על הכרה. הכרה שעומדת ומחזיקה את עצמה וקוראת לעצמה אדם. אני תופס את עצמי ואני קורא לעצמי גבריאל, ואני חושב שאני בן כך וכך, ועשיתי כך בחיים, ובדרך כלל שואל בן אדם, מה אתה, מי אתה? הוא מספר לך את הקורות חיים שלו. אבל אם אנחנו ניקח את זה לפשטות, כשאני מדבר לדניאל, או לאסף, או לכל אדם אחר, אני מדבר להכרה שנמצאת בתוכו. אני מנסה להתחבר לנקודה הזו שהיא ההכרה שבתוכו, שהוא מגיב אליי, ההכרה שלו מגיבה אליי. ובעצם אנחנו מדברים על תודעות שהן תופסות את עצמם כנפרדות, ומגיבות אחת אל השנייה במשך החיים עצמם. אז ההכרה שלנו, המדע חשב שהמוח עד לא מזמן הוא זה שמייצר את המציאות של הבן אדם. משמע, כשרצו לדווח מה זה מוות, אז הם אמרו שזה חוסר דופק, ושהפסקה של גלי המוח. ברגע שאין גלי מוח, אין פעילות מוחית, זאת אומרת, ההכרה לא נמצאת שם יותר. היום, מחקרים מראים, ואם אתם רוצים, אתם יכולים לחפש בגוגל, מחקר של פרופסור, רשמתי לי כדי שאני לא אבלבל, פים ואם לומל, שהוא אחד מהפורצי הדרך בתחום הזה של המדע, שהוא בעצם עשה מחקר מקיף מאוד על מאות מקרים של מוות קליני. והוא פרופסור דווקא לקרדיולוגיה, הוא היה מנתח לב. ופשוט הרבה אנשים נכנסים למצב הזה שנקרא מוות קליני, תוך כדי הניתוח, או המציאות הזאת של המצוקה של התקף לב. בתור פרופסור למדע, הוא ידע שמשהו למד בבית ספר לרפואה, שההכרה היא המוח. מה שיש במוח זה מה שבן אדם. כשאין מוח, כשאין תפקוד של מוח, אין שם בן אדם, אין עם מי לדבר. ומה שהוא גילה, זה שפתאום אנשים שחזרו ממציאות של מוות קליני, הם הסבירו ותיארו סיטואציה שבעצם ההכרה שלהם יצאה מחוץ לגוף. הוא קרא לזה הכרה חוץ גופית, שלא תלויה בגוף עצמו. ומבן אדם לעוד בן אדם, הוא הבין שיש פה משהו שעשות עליו מחקר, והוא באמת עשה מחקר של מאות אנשים, וכמו שהוא עשה מחקר כזה בהולנד, עשו עוד כמה כמוהו מחקרים בכל העולם כולו, והם אפשר ממש לדבר באופן מדעי ומוכח לכך שההכרה של הבן אדם היא לא הפעילות החשמלית של המוח, אלא יותר נכון, ההכרה של הבן אדם היא יותר כמו קולט אינפורמציה. והיא עומדת מחוץ לגוף. עכשיו, מאיפה היא קולטת אינפורמציה? אז יש בעצם, אנחנו נדרים על שתי מקומות. קודם יש את החוויה הגופית, שבו אני קולט אינפורמציה דרך חמשת החושים שלי. זו המציאות החיצונית שלי. כל מה שאנחנו חווים, שומעים, רואים, נוגעים, מריחים, זה בעצם המציאות החיצונית שנכנסת להכרה שלי. אבל פנימה, כשמה שהם גילו והם חוקרי מוח ניסו להבין מאיפה מגיעה ההכרה, מאיפה מתחיל הזרם הראשון במוח שמעלה את הנקודה שאומרת זאת מחשבה, או זה אני. מאיפה זה מתחיל? מה השורש? וכמו שבכל חומר הם ירדו לבסיס של החומר, הם הגיעו גם כן לחומר מופשט. חומר שהוא לא כבר חומר, הוא כבר לא פועל כמו חלקיק, אי אפשר לראות אותו במקום אחד ואחרי זה במקום אחר, אלא יותר מדברים על אנרגיה. זה מדבר על תודעה, על מחשבה. מי שרוצה, מי שמתעניין בנושא, בפיזיקת הקוונטים, הם מדברים על זה בריש גלי, הם מסבירים שכל העולם כולו הוא בעצם פוטנציאל ותודעה. התודעה, המחשבה, זה מה שמחזיק את העולם, והפוטנציאל למה יכול לצאת החוצה, ככה מפרשים את המציאות, ויש אין ספור אפשרויות למציאות לצאת. אז כשאנחנו מדברים על זה לשפת הקבלה, אנחנו מדברים על מציאות שהיא אור אינסוף, וסוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, יש מחשבה תחילה לפני המעשה שאנחנו רואים בחוץ בשטח. למה זה קשור לנו לשופטים ושוטרים? הנקודה היא כזו, שבתוכי יש בעצם קולטן של מחשבות. יש לי קולט מציאות חיצונית, שאני קולט דרך חמשת החושים, אבל בעצם המחשבה שלי והחיות שלי נקלטת מהדבר הזה שנקרא אור אינסוף. מי שמסתכל על המוח ובוחן באמת את הרבדים העמוקים של המוח, הוא רואה שהמוח עצמו והגלי חשמל הם מגיעים ממקור שהוא מופשט. זאת אומרת, הזרם הראשון אין לו איזה נקודת מוצא מסוימת, הוא מגיע ממקום מופשט. ובעצם המקום הזה, מה שאנחנו מזרים בחוכמת הקבלה, זה המחשבה האלוקית שמזרימה לנו מחשבות לתוך המוח שלנו. אנחנו בטוחים שזו מחשבה שלנו, שאני חשבתי אותה, שהיא עלתה לי בראש. ובעצם חוכמת הקבלה מסבירה לנו שהמחשבה היא מחשבה אלוקית. הוא זה שחושב. הוא זה שמניע פה את כל הבריאה כולה. וכשאני מדבר על ההכרה שלי, אני מדבר קודם כל על ההכרה שלו. אבל בגלל שאני נמצא בתפר של בין המציאות הרוחנית, שזה אור אינסוף, בורא עולם, לבין המציאות החיצונית, שזה העולם הגשמי, אני כל הזמן צריך להיות בנקודת הבחירה. שזה כך מסברים המקובלים, שזו סך הכל כל הבחירה שיש לבן אדם. תכלס, אין פה בחירה. המציאות קיימת, כי זה רק, מבחינת הבורא עולם, זה רק הוא פועל פה את כל המציאות. אז לכן אין פה בחירה. אבל בכל זאת כתוב שיש בחירה לאדם, וכל אדם הוא אדם מודם בחירי. אז מה כן אני בוחר במציאות? אני בוחר להזדהות עם המחשבה שהיא מחשבת אינסוף, שהיא המחשבה האלוקית, שתכף נסביר מה היא, לבין המחשבה החיצונית של המציאות החיצונית, של מה שאני תופס בחוץ. שבעצם יש פה מגמה. והמגמה של המחשבה האלוקית זה מציאות של אחדות שהייתה בתחילת הבריאה, ומציאות שכביכול אמורה להיות לאחר כל הבריאה. כשאנחנו מדברים על מציאות של לפני ואחר כך, אנחנו לא מדברים על מציאות של זמן. חוכמת הקבלה מסבירה שהמקור של האור אינסוף והמציאות של הגאולה השלמה, שכולנו נתחבר לתודעה אחת שלמה, כבר קיימות במציאות. וכל מה שבן אדם נע בחייו, או בעצם כל המציאות כולה, שהיא 6,000 שנה של בריאה, ואנחנו נמצאים בשנת 5,772, זה בעצם פריסה של מרחב וזמן למציאות שקיימת. זאת אומרת, אנחנו תופסים מציאות של זמן ומרחב, אבל המציאות של הוא שמו אחד קיימת כל הזמן. היא הייתה במקור של הבריאה, היא נמצאת פנימה בתוכי, היא המחשבה האלוקית שפועמת בתוכי, שזה הוא שמו אחד, שזה רק אחד פה, הכל אחד, ולכן כל היום אנחנו מכוונים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, להתוודע למציאות הזאת של האחד. לעומת זאת, אנחנו תופסים את עצמנו בתוך מציאות של מרחב וזמן, אנחנו נולדים, מתבגרים, מזדקנים, ואנחנו תופסים את העולם הזה כמרחב וזמן. מה שיפה באנשים שמתו מוות קליני, או אנשים שחוו שבץ מוחי, אולי אנחנו נראה את זה פה בהזדמנות, שהם, ההכרה שלהם יצאה מן הגוף. וביציאה מן הגוף, הם עדיין היו. הם עדיין תפסו מציאות. והמציאות הזאת שהם תפסו, היא כבר לא הייתה מבעד חמשת החושים. זה כבר לא היה דרך העיניים. יש שם סרטים שמראים על אנשים שמתו מוות קליני, אישה עיוורת לחלוטין, עיוורת מלידה, שיצאה מגופה, ההכרה יצאה מגופה, והיא ראתה את החדר, היא ראתה את האחים ואת האחיות, והיא יכלה לדווח על מה קרה שם, מה הזיזו, מה עשו, מה קרה מחוץ לבית החולים, פשוט יצאה, ריחפה עד שחזרה. ומקרים האלה זה לא מקרה אחד או שתיים, זה מקרים רבים, מתועדים, שאפשר כבר להסתמך עליהם כהוכחה מדעית. חס וחלילה שאנחנו צריכים להתוודא לבורא עולם דרך הכרה מדעית, אבל מצד שני, בגלל שאנחנו נולדנו למציאות הזאת שכל מה שדחפו לנו כל החיים זה מדע, מדע וסטטיסטיקות, ואם אני לא רואה בעיניים אז זה לא קיים, אז ברוך השם, היום כבר המדע עצמו שבוחן את הכל תחת עין המיקרוסקופ מתחיל להגיע למסקנות שהן רוחניות ומופשטות לגמרי. אני ממליץ לכם להיכנס ולראות את המחקרים האלה. הסרט הזה נקרא החיים שלאחר המוות, אם אני לא טועה, ויש את סרט של ה-BBC, ויש סרט שנקרא The Day That I Died של ה-BBC, כן. The Day That I Die, ביום שמתתי, היום שבו מתתי. כן. אז אנחנו בעצם כשופטים ושוטרים של המציאות, מעמידים את ההכרה שלנו, את הנקודת המתבונן שבנו, שזה השופט שנמצא פה, כדי לבחון. האם אני מתחבר לתודעה של האינסוף? האם אני מקשיב למחשבות שעולות מהאינסוף או למחשבות החיצוניות? ואני אסביר למה אני מתכוון. כשאנחנו מדברים על חוכמה חיצונית, שיהדות מדברת על חוכמה חיצונית, היא מדברת על מחשבה אנושית. על מחשבה שמנסה לנתח את המציאות דרך ניתוח של קל וחומר. דוגמה לכך, מערכת המשפט. בהמשך הפרשה, אנחנו ממש כמה פסוקים לאחר מכן, אומרים, צדק, צדק, תרדוף. מה בפרשה ללמד אותנו צדק, צדק, תרדוף? הפרשה רוצה להראות לנו שהאדם, השופט שבאדם, צריך לחפש את הצדק. הצדק נמצא במקום שבו יש שלום. אז מי שהיה, ואני לא מאחל לכם להיות, בבית משפט השלום, פה, לא רחוק, בתל אביב, או בכל הארץ, יכול לגלות שזה המקום האחרון שיש בו שלום. כי המציאות של הקל וחומר, המציאות של לגזור דינים ולחלוק פסיקות בין אנשים, כדי שלי יהיה טוב ולך יהיה טוב, ורק אל תפריע לי ואני לא אפריע לך, בסופו של דבר מביאה למציאות, שגם אם תגיע איזה פשרה בבית המשפט, אני אצא מאוד מאוד מבואס, וגם הצד השני יצא מבואס, כי שנינו נחשוב שהפסדנו משהו. המציאות הזאת, תמיד מישהו יצא נזכר ממנה, ומישהו יצא לא. ולדוגמה, המשפט היהודי בכלל לא מתייחס לנקודה הזאת. הוא אומר, יש פה דין, יש פה מציאות, שמישהו חס וש... נגיד דוגמה, שכן עבר לשדה של השכן השני, והתחיל לחרוש ולהדור וליצור ולגדל, באמת, יש לו שם דבועה, והוא גם מחר אותה לאחר מכן. בא השכן, גילה אחרי זמן שזה מה ששכן עושה, והוא תובע אותו לדין תורה. אז כתוב שמה שהסנדרין היו עושים, בכלל הסנדרין, הדיין, זה דבר כזה גדוש, שדיין צריך להיות כל כך במנקודת האמת, שאם הוא מרגיש שיש בו איזו הטעיה, אם הוא מכיר את הנידונים, או יש לו איזה חס אחרי איזו תחושה, שיש לו נגיעה בדבר, הוא פוסל את עצמו מיד מהדבר עצמו. אבל יותר מזה, הרעיון היה, קודם כל לבוא לזה שגנב ולשאול אותו, למה עשית את זה? מה העניין? יש לך פה גבול, זה ידוע לכולם, למה עשית את זה? ויש לו דין עליו, דין תורה. אבל גם הולכים לזה שגנבו ממנו ושואלים אותו, למה גנבו ממך? מה עשית ברמה הרוחנית שיצאה מציאות שבחוץ מישהו גנב ממך? כי זה הכל אחד, זה הכל קשור, ולא מגלגלים חובה אלא לידי חייו. והוא היה חייב, אז כנראה לקחו ממנו כי הוא עשה משהו ברוחני, אז גם את זה שואלים. אבל מה שיותר יפה, שבסופו של דבר, לא משנה מה הפסיקה תהיה, מכריחים אותם לעשות שלום ביניהם. המשפט היהודי הוא רודף שלום. לכן זה נקרא בית משפט השלום. הם רצו לעשות אותו דבר, רק לא הלך כל כך. שמה שיוצא משם זה רחוק מצדק. למה? כי יכול לבוא עורך דין, ויש לו אישור חוקי לשקר. מותר לו על פי חוק לשקר, כדי להגן על הלקוח שלו. איך זה יכול להיות? זה מקום של אמת? צריך לברר פה את האמת? צריך שיהיה פה משפט האמת? אז שופטים ושוטרים שמדברת התורה עליה, זה השופט שמדבר על הנקודה של האחד. כמה אנחנו מכוונים את הדעת שלנו למציאות של אחדות. ואם אני הולך למשפט ואני מחפש כביכול צדק, ומהצדק הזה יצא פירוד, לא עשינו בזה שום דבר. אנחנו צריכים להגיע לכך שהשופט הפנימי שלנו, הוא לא שופט ממציאות של קל וחומר, של מה שקורה בחוץ, אלא ממציאות פנימית. וזה לא כזה מורכב, כי זה נמצא בתוכנו. אתם יודעים איפה זה נמצא בתוכנו? בנקודה שנקראת המצפון. המצפון של הבן אדם לא מניח לו לישון. המצפון של הבן אדם אומר כל הזמן הבן אדם, עושה לו חפירות בנפש, האם עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, למה פגעתי, למה כך עשיתי. חשוב מאוד להתבונן ולהקשיב למצב הזה. עכשיו, מה העניין? תן דוגמה. דניאל נתן את זה לפני שיעורים, אני אשתמש בדוגמה שהוא נתן. סוף הערב, סיימנו איזה שיעור תורה ברוך השם, שעה כבר מאוחרת, רוצים רק ללכת הביתה, תפילת שחרית עוד מעט, יש גם סליחות עכשיו, אנחנו מאוד לחוצים. פתאום אנחנו רואים איזה חבר, נתקע עם פנצ'ר. על פניו, יש לי הרבה סיבות להגיד לו, קל וחומר, שאין לי כרגע את הזמן להיות איתו. באמת, שנשארו לי שעתיים שנה, הבן בבית חולה, יש לו מחלה, לא עלינו, אני צריך לקום עוד כמה שעות לתפילות, לסליחות, ויום שלם לפנינו עוד, שיום של עבודה וטרחה, כאילו, בסדר, תמצא מישהו אחר, יש פה אנשים יותר פנויים ממני, שהם יכולים לעזור לך, שהם לא עובדים כרגע, והם יכולים לישון עוד כמה שעות, הכל בסדר. אז קל וחומר, כביכול מצאתי לו פתרון. פתרתי את עצמי כי אני עסוק, וכביכול גם אני יודע שמישהו יטפל בו. אבל מה קורה לי ברכב אחרי זה שאני נוסע? אני חושב, לא הייתי צריך לעזוב אותו לבד. לא הייתי צריך לעזוב אותו לבד ככה בלילה, והוא צריך למצוא ותריכה. הייתה לי הזדמנות לקפוץ על המצווה, הייתה לי הזדמנות לחבר אותו. למה אני משאיר אותו ככה ברחוב? מי זה הכל הזה? אם אנחנו היינו יצורים חיות, בהמות, זה בהמה אין את המצפון. היא לא שואלת עצמה, למה לא ליטפתי את הפרה השנייה בבוקר? למה שתיתי יותר מדי מים? למה לא השארתי לחברה שלי? אין לה את זה. זו התודעה האנושית, זו התודעה האלוקית, הפנימית, שהיא מעל התודעה האנושית, שהיא בעצם אומרת, יש פה רק מהות אחת, יש פה אחדות שלמה בבריאה. יש פה רק תדר אחד שאנחנו רוצים שתקרין. אהבה. ואם יש לך הזדמנות להשפיע בה, תשפיע. זו הבריאה. הבריאה באה כדי שתשפיע. כדי שתוציא מעצמך על הזולת. שתהיה בן אדם משפיע. אז השופט שנמצא בתוכנו, זה הקול שמקשיב לקול הפנימי. לקול הפשוט שנקרא מצפון. אני הזדעזעתי לראות שהיטלר, נמח שמו וזכרו, כתב ביומנים שלו שהסיבה שהוא יצא כנגד היהודים זה בעצם שתי סיבות. האחת, כי הוא רצה להפסיק את הדבר הזה שנקרא ברית. הוא אמר שאנחנו פוגמים בגופנו, שהגוף מושלם ויפה ואסור לפגום בגוף. בעצם אנחנו יודעים שהברית שלנו לאיש יהודי, הברית זה מה שחבר אותו לבורא עולם, זה מה שמנתק אותו מהקליפה, יש קליפה, קליפות של טומאה, ומחבר אותו לקדושה. בזכות הברית הוא יכול בכלל להתקדש ולהגיע למדרגות גבוהות ברוחני. אז הוא רצה לקטוע את זה. אבל הדבר השני שהוא רצה, והוא אמר, שהיהודים הביאו לעולם את המצפון. ואם אנחנו נמחוק את היהודים מהבריאה, לא יהיה מצפון. למה זה? כי היהודים באים לבטא את המחשבה האלוקית. זה התפקיד שלנו בבריאה. להיות התגלמות של אור אינסוף. וכשאנחנו נגלם אור אינסוף, אנחנו נהיה אור לגויים. ומה שרצה עם אחשמו וזכרו זה לקטוע את החיבור הזה של המצפון, שלא יהיה מצפון הבריאה, שאנשים לא יחשבו, אך, הייתי יכול לעזור יותר לזולת, חבל שלו. הוא יודע, סית רחה יודע טוב מאוד שזה נמצא, התודעה הזאת נמצאת אצל היהודים. ואם אנחנו קוטעים את זה חזה שלום, אז העולם הזה הולך לחורבן. אז אכן, האדם לעצמו צריך להיות מתבונן במידה הזאת שנקראת שופט. והשופט צריך להקשיב לא למציאות החיצונית שמראה לו מציאות של פירוד ועוולות וקשיים, אלא למציאות הפנימית שאומרת לו, יש פה רק אלוקות, יש פה רק אחד. וככל שאתה תחבר יותר לאחד, ככל שתקדש את עצמך גם בדברים שמותר לך, ככה אתה תעלה מעלה. אמרתי הרבה, יש עוד הרבה מה להגיד, אבל אנחנו נשאיר את זה להזדמנות אחרת, אנחנו נעשה איזה אתנחתא מוזיקלית. מה אתה שיר לנו, אסף?
כרגלי, שיר בתימנית.
שיר בתימנית?
כן.
ברוך השם.
המשפט הראשון שלו זה, השקף אלוקים ממעון קודשו, ויח את כל שונא עמו. מילים קצת קשות, אבל...
זוהר, תרים אותו קצת.
אני אישית, הנקודה שמתחבר לי השיר הזה, גם ישקף, זה לשון התבוננות, שהבן אדם מסתכל מלמעלה, אז זה יכול באמת להקות, להוציא את כל מה שנראה לו לא שייך. וכל שונא עמו, זה המציאות הפנימית של הבן אדם, זה לא שונא עמו בחוץ. כל מה שמנתק אותו מהאלוקות.
חבוד.
ישקף אלוקים ממעון קודשו ויח כל שונא עמו כהר רפאים אלוקים ניצב על הנוח ישקף אלוקים ממעון קודשו ויח ישקף אלוקים ממעון קודשו ויח כל שונא עמו כהרף עין יש כיף אלוקים ממעון קודשו ויח כל שונא עמו כהרף עין שכף אלוקים מון קוד שויח כל שונא המון כהרף עין הנה אדנוי ניצון
חז"ל שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך, מסבירים שהשערים של הבן אדם, השערים של ההכרה שלנו, זה השערים של הפנים. בעצם החורים, שבעת החורים, השערים, שיש בפנים של האדם. מוצאות הפנים, קוראים לזה, נכון? מה יש לנו? יש לנו עיניים, אוזניים, נחיריים ופה. שבע, כנגד שבע הספירות התחתונות, בעצם העולם הזה, העולם שאנחנו תופסים אותו, הוא עולם של שבע ספירות התחתונות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. לא נראית כרגע נסבר כל דבר, כי יותר הרעיון שאני רוצה לדבר עליו, זה איך אנחנו שמים שופטים ושוטרים ב... הדבר הזה שנקרא מוצאות הפנים, השערים. אז נתחיל קודם כל בראייה. ידוע שראייה זה כוח מאוד מאוד חזק באדם. שהראייה של בן אדם, כתוב שעיוור חשוב כמת. למה? כי עצם החיבור שלנו לבריאה, הראייה שלנו היא ראייה למרחוק. אדם יכול לראות למאוד מאוד רחוק לקילומטרים, ממש, עד האופק. שזה בעצם מגמת ההתפתחות של בן אדם, לראות לאן בן אדם יכול להתפתח. כשאדם חי בחשיכה, קשה לו לדעת לאן הוא יכול להתפתח. הראייה זה ממש כלי רוחני. אנחנו יכולים לחבר את הראייה שלנו לראות מציאות של טוב, של שפע, של ברכה, או באותם עיניים ממש להשתמש בעין רעה, עין לא טובה. עכשיו, מה זה טוב ולא טוב? מה זה טוב ורע? אז טוב, על פי הקבלה, זה מאחד, מחבר. כשאנחנו מדברים על טוב, תמיד טוב בתורה, מתחבר לאחד. והיה רואה להם את היום כי טוב, ויום אחד, טוב. הנקודה של הטוב זה שהכל זה יום אחד. תעזור לי עם זה. שבעצם אנחנו מדברים על כך, כשאנחנו רואים רע, אנחנו רואים מציאות נפרדת. מציאות של פירוד. כשאנחנו מדברים על לראות טוב, אנחנו מחפשים לראות את הנקודה שמחברת את הכל. בעצם אנחנו רואים את אל האלוקות, את האלוקות בבריאה. אז כשאנחנו מדברים על מושג הזה שנקרא עין הרע, אנחנו מדברים על לחמר את המציאות, להפוך את המציאות למציאות של חומר. אנחנו מגשימים את המציאות, ואנחנו כביכול מוציאים מפה את בורא עולם. אנחנו רואים את הרע שבאחר. אנחנו רואים את הפירוד שיש בין הדברים. ואכן, התפיסה החושית של העיניים תופסת מציאות נפרדת. בלי שתהיה לנו את ההכרה שמחוברת לאור אינסוף, אז באמת נראה לנו שיש לנו רק פרטים שעומדים בפני עצמם. ואנחנו בעצם מנסים לחבר את המציאות הנפרדת שאנחנו רואים בעיניים למציאות אחדותית. אז עין הרע זה שאני רואה בעיניים שלי מישהו ואני מחליט שהוא כזה. לדוגמה, נכנסתי למקולת וראיתי שהבעל המקולת שלי לקח לי איזה 2 שקלים יותר ממה שהוא צריך לקחת. וזה קרה פעם אחת וזה גם קרה פעם שנייה, וברור שבאוטומט אני ישר תופס אותו בראש כגנב או כל דבר אחר. עכשיו, אם מספיק שאני תופס את זה בראש שלי, עוד לפני שאני אומר את זה שזה הופך את לשון הרע, אני מדבר על זה שאני תופס את זה בראש שלי, זה כבר עין רעה. זאת אומרת, במקום להסתכל על הבן אדם עצמו, ולראות אותו בתוך המציאות עצמה, מנסות גם לדון אותו לכף זכות, שאולי הוא טעה והתבלבל וזה לא נהוג אצלו, וגם אם הוא נהוג אצלו, בעזרת השם אני אתפלל לה ואני אקווה שהוא ייקח את המידה הזאת ויהפך אותה לטובה, ושהוא יהיה במקום בן אדם שלוקח, שיהיה בן אדם שמשפיע, ואני אתפלל אליו, ואני אעשה לראות את הנקודה של האחדות שיש ביני לבינו, אז זה אני יכול לבחור לעשות את זה. זה ההבדל בין להיות בן אדם בין עין טובה, עין שהיא עין מברכת, לבין אדם שהוא עם עין רעה. מה הכוונה לעין מברכת? עין מברכת זו עין שפשוט זורקת אור דרך העיניים. העיניים הן לא רק קולטות, על פי חוכמת הקבלה הן גם מוציאות אור. יש אור שנכנס פנימה ויש אור שיוצא החוצה. אז האור הזה שיוצא החוצה, אני יכול להוציא אור של אחדות. אני יכול להסתובב ברחוב ולראות מישהו נזקק, וגם אם אין לי שום דבר לתת לו, אני ישר חושב עליו שתהיה לו ברכה והצלחה ושרפואה שלמה. אין לכם בכלל מושג, אין לנו מושג, כמה הברכה הזאת בעיניים מקדשת את החומר. כמה הברכה הזאת בעיניים היא באמת חשובה וטובה ועוזרת מאוד לבריאה כולה. אז יש אדם שמסתובב והוא רק רואה נפרדות, והוא רק רואה את הרע ואת החוסר שיש באחר, ולעומת זאת יש בן אדם שהוא צדיק, שהוא מצדיק את בוראו, והוא רואה את הטוב שבכל אדם. כתוב שנשמתו של המשיח, כל מה שהוא בעצם יעשה, זה הוא יסתכל על האדם, והוא יראה בו איך כל המהות שלו זה לטובה. כי אם בורא עולם ברא אותו ככה, אז הוא ברא אותו לטובה. אז הטובה הזאת, לראות את זה, גם לראות שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, וגם לראות את כל הבריאה כולה, גם את הבן אדם הכי שפל והרשע הכי גדול, לראות איך יש בו מבחינת בורא עולם, יש בו נקודה שהיא נקודה טובה וחשובה, שבשבילה הוא ירד לעולם, זו תודעת משיח. ולכן חוכמת הקבלה והחסידות מביאה אותנו לחשיבה הזאת. היא אומרת לבן אדם, אל תחכה שיבוא משיח חיצוני שיגיד לך, כך צריך לחשוב, והוא יחשוב כך, ובגלל שאנחנו מחוברים אליו אנחנו נחשוב כמוהו, אלא בואו נפתח חשיבה כזאת בעצמנו. בואו נפתח אהבת ישראל. בואו נפתח אהבת הזולת. דרך כך שאנחנו עובדים ולומדים את פנימיות התורה, ואת רוחמת הקבלה, ודרכי החסידות, אנחנו מכניסים את האור הזה לכל הבריאה כולה. ואז אותם עיניים שעד לא מזמן היו הולכות, ורואות רע בזולת, ורואות כמה אני שונה ממנו, או כמה הוא יותר שונה ממני, אלא עכשיו היא מחפשת דווקא את הנקודת החיבור. היא מחפשת לברך איפה שחסר שיהיה שפע. יכול שאני רק רואה את המציאות של החוסר הזאת רק בשביל שתהיה לי הזדמנות לברך ולהשפיע. אז זו נקודה של העיניים. נקודה מאוד חשובה. מתחת לעיניים יש לנו את השמיעה. הנקודה של השמיעה היא הנקודה שבעצם היא מאוד חשובה לעבודת השם שלנו. מה שבעצם החוש הזה, חוש השמיעה, הוא עובד הכי טוב, שיש שקט. כשאנחנו מפסיקים לעשות רעש, אנחנו מצליחים לשמוע את הזולת. בעצם מה שהיהדות חוזרת הרבה פעמים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והיה עם שמות, ישמעו, למצוא את השנכים, מצוות לכם היום. וקראנו לפני פרשה, שתי פרשות. והיה עקב תשמעון, זאת אומרת, יש הרבה עניין של לשמוע. מה העניין של לשמוע? אז כשאני רוצה לשמוע מישהו באמת, אני צריך לבטל את עצמי. כדי להיות במציאות שבאמת אני שומע את הרגשות של הזולת, שאני מקשיב באמת לפנימיות של הבן אדם עצמו, אני חייב להיות לא בנקודת השפיטה. נקודת, סליחה, נקודת השמיעה היא הנקודה העדינה ביותר בעבודת הנפש ועבודת השם של האדם. התורה מכוונת אותנו להגיע לנקודה של ביטול עצמי. עכשיו, ביטול עצמי זה לא חס וחלילה, אני לא קיים, אני לא בסדר, אני לא שווה, אין לי ערך, זו לא הנקודה הזאת. הנקודה של ביטול עצמי זה להבין שיש פה מציאות של בורא עולם, והוא כרגע התגשם להיות גוף אחר שכרגע מדבר אליי, וכל הבחינה שלי כרגע בעבודת השם זה להיות כמה אני אהיה באחדות עם כרגע מי שמספר את הסיפור. ויכול להיות שכרגע מישהו מספר לי סיפור שאני בכלל לא מזדהה איתו. יותר מזה אני יכול להגיד שאם אני הייתי במקומו, לא הייתי מתנהג בכלל כמוהו. ועל זה נאמר, אל תדין אדם, אל שתגיע למקומו. מה זה עד שתגיע למקומו? זה תרם. כשתגיע למקומו, אתה תתנהג בדיוק כמוהו. כי בורא עולם סידר את המציאות, שהוא יגדל במציאות מאוד מסוימת, שהוא יחווה הורים, חברים, זוגיות, לא משנה מה הוא חווה בחיים, מאוד מדויק, ומערכת הכימית שיש לו במוח, והבחירות שהוא בוחר בחיים, זה בכלל לא בחירות שלו, זה בחירות שמגיעות לו מלכתחילה מבורא עולם. אז המציאות שהוא הגיב למציאות, שכביכול אתה אומר לעצמך, אני לא הייתי מגיב ככה כמוך, זה בכלל לא שייך, זה לא רלוונטי, כי אתה לא חווית החיים שהוא חווה, אתה לא עברת את כל הדרך שהוא עבר. ולכן אנחנו צריכים להגיע לנקודה של לא לשפוט, של לא לעשות את הרעש מהצד שלנו, להיות מבוטלים לזולת. והנקודה הכי גבוהה בתהליך הזה, שכשאני מקשיב לו, אני מגיע לרמה שאני מקשיב לו, והפנימיות שלי כל כך מזדהה איתו, שאני מרגיש שאם אני הייתי נמצא במקומו, הייתי פועל בדיוק כמוהו, זאת הנקודה של האחדות. זאת הנקודה של החיבור שבעצם אני לא שופט אותו. אני מקבל אותו כמו שהוא, ככה. כמו שבורא עולם מקבל אותנו כמו שאנחנו, ככה. ככה אנחנו צריכים לקבל אחד את השני, בדיוק ככה. כי ככה בורא עולם רצה, ככה הוא ברא כל אחד. וגם אם זה לא נראה לי, וגם אם אני לא מסכים, וזה לא הדעה שלי, והייתי חושב אחרת, וזה לא נראה לי, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שאנחנו נהיה בהקשבה, אנחנו נהיה במקודה של השמיעה, נבטל את עצמנו ונגיע עד לרמה של חמלה ממש, שאני ארגיש את הרגשות שלו. שאם הוא בצער, אני אחווה את הצער שלו בתוכי. שאם הוא כרגע בשמחה, בנקודת שמחה, ואני מקשיב לסיפור השמח שלו, אני אשמח את שמחתו. זאת הנקודה של השמיעה. ריח. ידוע שהאיבר הזה והחוש הזה, חוש גבוה מאוד, שהחוש הזה הוא לא נפגם בחטא האדם הראשון. כתוב שהם ראו את פרי עץ הדעת ומששו אותו ואכלו אותו, אבל הם לא העריכו, לא כתוב שהיה שם פגם בהערכה. לכן מסבירים שהחוש הזה, חוש הריח, זה החוש שמחובר לעולם האמת. לעולם שהנשמה מחוברת אליו. יש ריח גן עדן. מתי אנחנו מריחים? מתי יש מצווה של הערכה? בהבדלה. אנחנו מבדילים על בסמים, והרעיון הוא להבדיל על בסמים, זה כשיש לנו כזאת ירידה, שכל הנשמה היתרה שהייתה לנו בשבת, יורדת מאיתנו. ובעצם אנחנו נשארים מרגישים כחלל, אנחנו מריחים את הבשמים, ועצם הערכה מזכירה לנו את ריח גן עדן. אנחנו מקבלים איזו התרוממות רוח. באמת שזה סגולה באמת, להריח הדסים, הדסים בעיקר, אבל בכלל בסמים, להריח, כי זה מחבר את הבן אדם למקום יותר גבוה של קדושה. יותר מזה אני יכול להגיד לכם, שאנשים שחיים בתודעת גן עדן, תודעה אחדותית שמחוברים לבורא עולם ממש, צדיקים גדולים, הם הולכים ויש סביבם ריח גן עדן. ואני אומר את זה מחוויה אישית. אני לא מדמיין ולא עוזה. אני הסתובבתי סביב צדיקים כאלה שיש להם ריח גן עדן. זה לא בוסם, לא קונים את זה בסופר פעם, זה אי אפשר להסביר את הריח הזה. זה ריח כל כך מתוק, ריח של השראה, זה ריח של גן עדן. שהבן אדם הזה כל כך משך לעצמו מציאות של תודעה, של רוח ועדינות. מה זה גן עדן? זה הגנה על העדינות. הוא כל כך עדין לבריאה שהוא בעצמו משתיבו את העננה הזאת, את הריח הזה. לכן הריח חשוב מאוד לא ליפול למקומות שיש בהם ריח לא טוב, ריח שנבלה, ריח של טומאה. לנסות להיות באמת במקומות שהריח, כי הריח הוא ריח, הוא מזין את הנשמה. שהנשמה לא ניזונה משום דבר גשמי, לא משתייה ולא משינה ולא מאכילה, אבל מריח כן. יש התעוררות לנשמה, יש התעוררות לרוחניות של האדם, ולכן צריך להישמר בדברים האלה. ואחרון חביב שאפשר לעשות עליו לא שיעור אחד, כמה שיעורים, זה הכוח של הדיבור. זה החיים והמוות ביד הלשון. שהלשון זה הכוח הבורא שיש באדם. והלשון, נאמר לנו שהיא כמו חרב פיפיות. זו אותה חרב שיכולה להיות מצד אחד, חרב שמבדילה בין קודש לחול, ומקדשת את כל הבריאה כולה. כי רק בדברים, בלדבר דברי תורה ולברך ברכות, אנחנו מקדשים את החומר. ולעומת זאת, אותה לשון יכולה להיות לשון הרע. יכולה להיות לשון שהיא פוגעת ומקללת ומוציאה מעצמה, השם ישמור ויעזור. וזה הכלי הכי חזק שיש לנו בבריאה למציאות, ליצירת מציאות. ולכן מזהירים חז"ל מאוד 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 שישמור פי ולשונו. שהלשון צריך להיות לשון של קדושה. לשון שהיא כל הזמן מחוברת לשופט העליון. לפני שאתה מוציא דיבור מפיך, חשוב אותו. ואומרים חז"ל, לא חשוב אותו פעם אחת, תחשוב כמה פעמים, תחשוב לא רק על הדיבור עצמו, אלא תחשוב על ההשלכות שלו. שאם אתה אומר אותו למישהו אחר, מה הוא ישמע? דוגמה, אני רוצה להגיד משהו טוב על זולת, כן? אני רוצה להגיד שיש לי חבר שהוא תורם, והוא עושה, והוא מעניק. יכול להיות שבדיבור שאני מדבר טוב על מישהו אחר, הבן אדם ששמע עכשיו, שמע איזה משהו שלא נראה לו, או שהוא פתאום מקנה בבן אדם הזה, או כל מיני הטיות. לכן זה נקרא אבק לשון הרע. מסבירים חז"ל, והחפץ חיים, יש לו תורה שלמה שמסבירה את הנושא הזה, שאדם לא ידבר על הזולת. אלא אם יש איזה משהו, זה תועלת שהיא תצא מדבר על הזולת, ושזה המון סייגים מה לעשות ואיך לעשות. דבר על עצמך. דבר על הבריאה, דבר על הבורא, דבר על הכל, דבר על המזג האוויר. לא לדבר על הזולת, כי ברגע שאנחנו מדברים על הזולת, אנחנו מחמרים אותו. ברגע שאני אומר, הוא כזה, גם אם זה לטוב, גם אם זה לרע, אני מגביל אותו. ואם אנחנו מתחברים למציאות האלוקית, שזה מציאות של אור אינסוף, אז אנחנו אינסופיים. והשינוי בתודעה שלנו יכול להיות כבר מזה, שאנחנו לא נדבר על אנשים אחרים, ושאנשים אחרים לא ידברו עלינו, כי ברגע שמדברים עליך, דיבור מסוים, מגבילים אותך. אתה לא יכול להתפתח מעבר לזה. ואנחנו מאוד נוטים להגדיר את עצמנו. אנחנו עוד מחפשים את הבית הזה, את ההגדרה. ובורא עולם אומר, צא מהגדרות, אתה אור אינסוף, אל תגדיר את עצמך לכלום. אז זו הנקודה של הפה, שצריך להיות פה, שהוא פה שהוא רק מוציא דברי קודש, הוא רק מברך, הוא רק משפיע, הוא רק נותן, ולא מדבר על אחרים, ובעזרת השם, נשתמש בשלושת הרמות האלה, בשבעת הפתחים, אנחנו דרך הפתחים האלה נדע לקדש את החומר ולא לחמר את החומר. נשיר לנו עוד שיר?
מזמור לדוד.
מזמור לדוד. מזמור לדוויד. דוד. לכבוד שבס.
ממול אל אבים אשר אני לא אחסר בינו דשא ירביצני על מי מנוחות ינעלני נשי בגי צלמה אתה עימדי שיבתך ומשענתך שיבתך ומשענתך הם העין החמוני תערוך לפני שולחן תערוך לפני שולחן שנתה בשמן ראשי כוסי רוויה אך טוב אך טוב החסן ירדפוני ירדפוני כל ימי חיי ושם ושבתי בבית השם ושבתי בבית השם לאורך ימים
בקבוק לחיים. כי אם אנחנו כבר באווירת שבת, אז בואו עד הסוף. אווירה חסידית, למרות שאנחנו חסידים וכאילו, אנחנו בהתחלת הדרך. בדיוק שאלו אותי אתמול, תגיד, מה זה הקסקט הזה? מאיפה קנית אותו? אמרתי לו, פה בבני ברק. מה זה, איזה חסידות אתם?
חסידות על הדרך.
מה זה, חסידות עם ישראל. אנחנו של כולם. אתה רוצה או שאתה... לחיים, לחיים.
לחיים.
אומיין. אגב, אם אתם רוצים להקדיש את השיעור הזה לרפואת, להצלחה, הזוגיות וכו', אתם מוזמנים גם מי שפה וגם מי שבבית. אפשר להתקשר למשרדים של שמיים, זה בשידור חי כרגע, אז אפשר כבר עכשיו את השיעור הזה להקדיש לרפואת. בגלל שאמרתי את זה, אני אקדיש את השיעור הזה לרפואת נועה בת בוריה, ולחיים בן נועה, ולחיים בן לירון טוהר, ורפאל בן לירון טוהר, שמשלח מרפואה שלמה.
אמן.
אז אנחנו נמצאים כרגע בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. ולקראת, בעשרת ימי התשובה, שזה בין ראש השנה ליום כיפור, אנחנו מתפעלים בתפילת 18, אנחנו אומרים המלך המשפט. כן? במשך כל השנה אנחנו כולה, אנחנו אומרים ברוך אתה השם, אלוקים ממך העולם. ברוך אתה השם, אלוקים ממך העולם. המשפט.
המלך המשפט.
המלך המשפט זה ברוך השנה, מה אומרים כל השנה?
מלך אוהב צדקה ומשפט.
מלך אוהב צדקה ומשפט. אז מלך אוהב צדקה משפט, הופך להיות המלך המשפט. אנחנו לא בסדר, אנחנו לא מחממים את הטלפונים של עצמנו. אנחנו צריכים להגיד את זה הקהל, ואנחנו לא עושים את זה בעצמנו. אז המציאות הזאת של המלך המשפט, זאת המציאות שאנחנו מתקרבים אליה במשך כל השנה, בעיקר בחודש אלול, אנחנו מתקרבים ליום הדין. יום הדין זה נשמע כזה קשה. כי דין זה גבול. אנחנו מעמידים את עצמנו במציאות של בחינה. מה זה המציאות של הבחינה? מה אנחנו בוחנים? אנחנו בוחנים אותנו במשפט. המלך המשפט. הבורא עולם הופך להיות בעצם המשפט כלפינו, ושמסבירים חסידים בפנימיות מה זה המשפט עצמו, זה זה שאני בודק את עצמי כל שנה מחדש כמה אני אחדותי, כמה אני פועל מתוך מציאות של ראיית האחד, כמה אני מחובר לדבר הזה שנקרא המלך. כי המלך זה הוא אחד ושמו אחד. ואני צריך בכל החיים כולם להתפתח למציאות רוחנית שבה אני תופס אחד. אז הדבר הזה, המלך המשפט, המלך המשפט, זו הנקודה שבה אני עובר את כל חודש אלול בבחינה עצמית. האם הצלחתי בשנה האחרונה להיות יותר אחד? כמה הצלחתי להשיל מעליי אגואיזם? האם השנה, פחות משנה שעברה, חשבתי על עצמי? וחשבתי על מה יצא לי מזה? ולכן, לא מצופה מאיתנו שמשנה אחת לשנה השנייה אנחנו נהפוך להיות בן רגע צדיקי עליון, אבל בהחלט יש בחינה של לבדוק כל שנה ושנה כמה התפתחתי לדבר הזה שנקרא אחד. כי אם אני במשך שנה שלמה נשארתי באותה תודעה שאני תופס את המציאות החיצונית כמציאות נפרדת, ואני עדיין בוחן את כל הפעולות שאני עושה בחיים בתוך מה יצא לי מזה, שזה נקרא מחשבה מתוך הרצון לקבל לעצמי, ולא הוספתי למחשבה של הרצון לקבל לעצמי שום מחשבה של הרצון להשפיע, זאת אומרת שבשנה הזאת לא התפתחתי. יותר נכון להגיד, בשנה הזאת מתתי. זו הייתה שנת מוות. זו שנה שלא התפתחתי בה לתודעה. לכן שאנחנו מבקשים לבורא עולם של לכתבנו לחיים, זה לא באמת משנה אם אנחנו נחיה עוד שנה פחות שנה. כי גם ככה זה מציאות זמנית, אנחנו מדברים על מציאות רוחנית שהיא אינסופית. מה זה כתבנו לחיים? מה אנחנו מבקשים שאנחנו מבקשים חיים? אנחנו מבקשים שהוא יחבר אותנו לחי החיים. שגם אנחנו נהיה מחוברים אליו, וגם אנחנו נתפוס את המציאות מבעד התודעה האינסופית הזאת שנקראת אור אינסוף. יש פער אדיר בשמחה, בחדוות החיים, בלחיות את המציאות כל רגע ורגע לנוכח, לבן אדם שמחובר לקדושה, לבין בן אדם שמחובר לטומאה, שכל החיים שלו זה תפזורת, אוסף של מקרים. אם האדם מצליח לראות, כמו שלמדנו בפרשה הקודמת, בראה, ראה אנוכי נותן לפניכם את הברכה ואת הכללה, אם אני מצליח לראות את בורא עולם, אני מצליח לשמוע אותו מדבר אליי דרך כל האירועים, דרך כל הסיטואציה, כל החיים, מבוקר עד ערב, גם כולל החלומות, הכל זה הוא. הוא כל הזמן מדבר אליי. אם אני מצליח לקלוט את הדיבור הזה, אם אני מצליח לראות בזולת, לא מישהו כנגדי, אלא חלק ממני, אם אני מצליח לראות איך זה הכל פה אורגניזם אחד שלם, זה המלך המשפט. ולכן כל שנה ושנה שאנחנו מגיעים לראש השנה, מה שאנחנו בוחנים את עצמנו, זה מול הדבר הזה שנקרא אחד. כמה אנחנו יותר אחד. וזה מה שנבחן בשמיים. האם התודעה הקולקטיבית שלנו יותר נוטה למציאות של נפרדות, או יותר, סליחה, לאחדות? עכשיו, בגלל שאנחנו מדברים על תודעה ועל מחשבה, לחיים, לחיים. כתוב שהמציאות של מעט מן החוש, מעט מן האור, מגרש הרבה מן החושך. זאת אומרת, מעט אנשים שמחזיקים מחשבה ותודעה של אחד, כמה שאנחנו פה, יושבים פה בחדר הזה, ולומדים פה תורה, וחושבים, מנסים לחשוב אחד, ובשעה הזאת אנחנו אחד. לפחות זה מה שאני מנסה לייצר פה עם החבר'ה, על הבמה. אנחנו פה באחדות פשוטה, אנחנו לא רוצים שיצא מפה שום דבר. רק תורה, רק תועלת. והתועלת זה שאנחנו נהיה פה באחדות, ושאנשים ירגישו את האחדות הזאת ויתחברו לאחדות הזאת. כי זאת התורה ממש. זה לא הלבוש שלנו, וזה לא התורה שאני אומר כרגע מהפה. כמו שאני אומר את התורה הזאת, אפשר לשמוע אותה בעוד אלפי רבנים אחרים. מה שאני חושב שאנחנו מנסים לעשות פה יפה, זה להראות פה אחדות פשוטה. לשיר ביחד, לשלוט לחיים ביחד, להגיד דברי תורה ביחד. אלו חיים של קדושה, זה אחד. כל החיים שלי אני שואף להגיע לנקודות של אחד. ואני אומר, לא צריך לשאוף, צריך לעשות. לא אני אומר. חז"ל אומרים. ואנחנו רוצים לקיים את זה בפועל. לכן, הנקודה היא לא לחכות לראש השנה או לחודש אלול ולחפש את הנקודה הזאת בתוכי ולהגיד, חטאנו, אבינו, פשענו, ובעצם כל מה שאני אומר זה אני נפרד, אני נפרד, אני נפרד, אני רצון לקבל לעצמי, אני רצון לקבל לעצמי, רצון לקבל לעצמי, אלא נכון, אני רצון לקבל לעצמי, אבל אני קצת עובד על עצמי, אני משפר את עצמי, ובזכות העבודה הזאת אני נהיה קצת יותר רצון להשפיע, ואני רוצה להיות יותר באחדות, ואני מנסה לסדר את החיים שלי שהם יהיו חיים של אחדות, ואני מחפש חברים שאני אוכל להיות איתם באחדות, ואני מחפש להיות במקום עבודה שאני יכול להיות בו באחדות. וגם אם אני נתקע באדם שהוא לא באחדות, אני לא שופט אותו ואני לא דן אותו. חס וחלילה, אני דווקא מחפש נקודה טובה שבתוכו, לראות איך הוא גם אחד, כמוני. וזאת המהות של החיים. זאת הנקודה שהבריאה, שבורא עולם ברא, מציאות כביכול נפרדת, ששואפת כל הזמן להגיע לאחדות. אז אלול זה אני לדודי ודודי לי. וכתוב שהמלך בשדה, הרוחניות מתעוררת. יש התעוררות רוחנית באדם. ואם אני לדודי, אם אני מתחיל לפעול קצת, לא הרבה, הולך לשיעור תורה, מתפלל תפילה, לא משנה, אפילו רק יושב וחושב על בורא עולם, רק המציאות הזאת, בזמן הזה, מעוררת מאוד את ההתפתחות הרוחנית של הבן אדם. כי אני לדודי ודודי לי. מחפשים מאיתנו שנעשה תנועה, רק תנועה, מחשבה, חיבוק לחבר, להרים טלפון למישהי שלא דיברתי איתה הרבה זמן, כן? חברה טובה שלך שרבתם. בסדר, קרה, לא דיברתם, לא היה, הייתה המציאות של פירוד. עכשיו, בחודש החיים וסליחות, יש עניין של לסלוח, יש עניין של לבקש סליחה. למה? כי אנחנו עומדים מול המלך המשפט, שהוא בוחן אותנו כמה אנחנו אחד, ולכן אין מקום לאגו. אז מים רמסו ודרכו עליי, ואנחנו לבית משפט השלום, ולא יצא שם שלום, ויצא שם רק פירוד, והפסדתי במשפט, והפסדתי את כל כספי. הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון כרגע לבן אדם הזה, לגרושה שלי, שלקחה לי את כל כספי, חס ושלום, שאני אוהב אותה. לא רק כי אמא של הילדים שלי, אלא גם כי היא אחד. היא חלק מבורא עולם. בורא עולם לא יש בורא עולם ויש אותה. היא זה גם בורא עולם. הוא גם שם אותה בחיים שלי. הייתי צריך לבזבז את ה-400,000 שקל דולר שנתתי לה כדי שהיא תבנה בית, ובעצם נלקחו ממני משהו שהוא לא שלי בכלל. שום דבר פה לא שלנו. לא הבית, לא האישה, לא הילדים, לא איך שאני נראה, לא הבריאות שלי, לא ההשכלה שלי. בככה הכל נעלם. בשנייה הכל נלקח מאיתנו. אז מה אני מחזיק לעצמי? עדיף שאני אתן. וככל שאני אתן יותר, ככה אני לא אחזיק לעצמי. אני לא אין לי שום רכושניות את שום דבר. וזה מה שחודש אלול עושה. אני לדודי ודודי לי. אם אני מתעורר למציאות הזאת של דודי, שהמשפיע, ואני נהיה יותר משפיע, אז דודי לי. אז יש התעוררות רוחנית מאוד מאוד גדולה. ובעזרת השם אני מאחל לכולנו שאנחנו נזכה בראש השנה הזה ויום כיפור הזה להגיע לדבקות הזאת, להתעוררות הזאת של אני לדודי ודודי לי, להרגיש שהמלך בשדה, שהמלך נמצא לנוכח. כי המלך בדרך כלל נמצא בארמון, מאחורי הרבה שומרים וחומות. וכדי שאני אגיע אליו אני צריך לשבור המון קליפות ולעבור המון תפילות וכביכול לעבוד את זה עבודה רוחנית מאוד מסיבית כדי להגיע לנקודה של דבקות. באלול, בראש השנה, ביום כיפור, זה בככה. זה בלהקשיב לתקיעת שופר, לעצום עיניים ולפתוח את הלב, ואני איתו, לגמרי איתו. כתוב, למה תוקעים בשופר? כי השופר הוא מיישר את הלב. הוא מיישר את העקמומיות שבלב. אנחנו עקומים. אנחנו נמצאים בתודעה של לב אבן. ונתתי לכם לב בשר. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שהלב שלנו מרגיש, חש רגשות. זה בסדר להרגיש. זה בסדר להיות חשוף. זה בסדר לאהוב. זה בסדר להתרגש. זה לא לחשוף את הצד הנשי שלי. בעצם זה כן לחשוף, כי אני בעצם אחד. אין בי נשי גברי. אז מה אם יצאתי ככה עם זקן ופאות? אבל אני חלק מהאחד. ובאחד אין כזה דבר נשי גברי. תוציא את עצמך לזולת. תרגישו אחרים. צריך לבכות, צריך לבכות. אתה מרגיש שעולה בך רגע של לבכות. מצוין, נפלא, שפוך. יש לך רגע של שמחה, תרכב עליו. תשפיע, תשמח, תיתן, תחוש, צריך לחיות את החיים. ברור למה נתנו חיים כדי לחיות, וכתבנו לחיים, ובחרת בחיים, אנחנו צריכים לבחור לחיות חיים. ולא לחיות חיים תפלים של עוד יום ועוד בוקר, והגעתי לעבודה והלכתי לעבודה, ועשינו אוכל, מה מהכביסות, מה מהילדים, זה בסדר, זה השגרה. בתוך השגרה הזאת אני צריך למצוא את הקדוש ברוך הוא, למצוא את הנקודה של השמחה, לקפל כביסה בשמחה, לשטוף כלים בכיף. למרות שאני באופן אישי לא אוהב את זה. אבל השבוע מאוד שמחתי בזה, מאוד. הבן שלי היה חולה, אשתי הייתה צריכה עזרה. השתבח שמו לעד, זכיתי, זכיתי. נהניתי מאוד לשטוף, ככה ביום יום אני לא אוהב את זה. וברוך השם היא עוזרת לי, אבל כשצריך, בשמחה, באהבה, בחדווה. וזה לא אני. זה פשוט המציאות שאני חושב רגע, מה אני עושה כרגע? זה נראה סקוטש וסבון וצלחות וזה, מה אני עושה כרגע? אני משפיע. אני משפיע לאשתי אהבה. כמה שהיא מעריכה את זה עכשיו שאני כאילו יכול יוצא מהאזור הנוחות שלי ואומר לה, לא, אני לא ארחק שהקיור יתמלא עד הסוף ואז תשתפי אחרי שילד יח לישון, כי היא לא ישנה כבר איזה יומיים. הנה, קצת. מה זה, כמה זמן לקח לי? 10 דקות? בשבילה זה כאילו כל היום שתפתי כלים. ככה היא מרגישה, אני יודע שככה היא מרגישה. אז קצת. קצת לתת את עצמנו. מה קרה? לצאת מהגבולות. זה להתחבר לאור אינסוף. לשים את השופט, שהוא לא שופט ממציאות של קל וחומר, שהוא חושב שאולי אני פרייר אם אני נותן למישהו אחר, אלא לתת מעצמי, כי זאת הבריאה, כי בורא עולם נותן מעצמו כל הזמן, הוא לא מחפש מאיתנו כלום, הוא לא רוצה מאיתנו כלום. הוא לא יושב במשפט. אנחנו יושבים במשפט, אנחנו שופטים את עצמנו, כי הנשמה האלוקית שבתוכנו יודעת טוב מאוד כמה היינו אחד השנה וכמה היינו נפרד השנה. ויודע איש בנפשו, והמצפון שלנו יודע טוב מאוד איפה פגעתי ואיפה לא. איפה נתתי צדקה כי רציתי לתת צדקה מלחסד של אמת, וקיבלתי מזה שפע רוחני, או שנתתי צדקה כדי שירו שאני נותן צדקה, כדי שאני אסמן לעצמי וי בבוקר שנתתי... ואיך תביד, נתתי 3 שקלים, או 30 אגורות, לא משנה מה, וכאילו עשיתי וי, נתתי צדקה באותו יום. תן, שחרר. תן מעצמך. אל תחזיק שום דבר לעצמך, כי לכך נועדת. לא צריך שום דבר לחשוב שזה מתוכנו. זה אני נותן, כי זה הוא נותן, ואני נותן החוצה. מי שתפס את הרעיון הזה, אברהם אבינו, שמה שהוא עשה, הוא קלט, אני כלי סגור. כמה אפשר להכניס? אפילו אחלה מחיה שבעולם. אני אשפוך פה, יש פה גבול. אני נותן, אני משפיע, אני נותן. זה יוצא ממני, ברגע שאני עושה פה חור, אפשר לשפוך כמה שאתם רוצים מפה מלמעלה, אני נותן החוצה. הוא פתח את האוהל שלו מ4 כיווני האוויר, והתחיל להשפיע לעולם. זה אבינו, אברהם אבינו, הראשון, העברי הראשון, שקלט שהבריאה היא השפעה, היא לא כרצון לקבל. ולכן שאנחנו עומדים לפני חודש אלול, אנחנו עושים סליחות וקיימים בלילה, והספרדים, אשכנזים, יש להם הרבה פחות מה להצטער, אז הם עושים את זה רק שבוע. אבל מה בתכלס אנחנו עושים? אנחנו מעוררים את הנשמה שלנו להתעוררות רוחנית. יש לנו הזדמנות, חודש בשנה, קדימה, בוא נעוף על זה. בוא ננצל את זה. יש פה משב רוח מרענן, שזה המשב הרוח שאיתו אנחנו רוצים להגיע לראש השנה וליום כיפור. לכן אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא שיכתבנו לחיים, שיכתוב אותנו לחיים של חיות, לחיים של שמחה, חיים של השפעה, חיים של נתינה, חיים של התעוררות, חיים שגם באפור יש אחלה צבע, להכניס לשם את כל הצבע של הבריאה, כי אין אפור באמת. יש פה בורא עולם בכל מצב, אני צריך לראות אותו גם במציאות הכי אפורה בעולם, גם בעבודה הכי שחורה שאני עושה, לראות איזה כיף זה לשפשף את הרצפה עם סקוטש ברייט, כי לא יורד הקטע מהספונג'ה, וליהנות מזה, ולשמוח בזה, כי אני משפיע, אני משפיע לי, לילדים, אני משפיע לכל מי שעכשיו יהיה פה בבית, הם ישמחו בזה. אנחנו צריכים לשמוח בזה מאוד. אז אני מאחל לכולנו, בעזרת השם, להגיע לנקודה הזאת.
אמן.
אז אנחנו נשאיר את השיר לסליחות.
זה שאני אוהב אותך.
מתוק אתה.
זה לא המאחיה.
לא המאחיה, כן. אתה תתקע לנו בשופעה אחרי זה?
כן, למה לא?
בעזרת השם.
באווירת הסליחות.
באווירת הסליחות, אנחנו נשיר אדון הסליחות. אולי נגיד איזה מילה לפניכם. בטח אתם מכירים את הניגון. אדון הסליחות. תכל, יש פה מילים מאוד מאוד קשות, כן? חטאנו לפניך, רחם עלינו. באנו לפניך, רחם עלינו. סולח עוונות, עונה בעת צרות. רחם עלינו, חטאנו. מילים קשות. ושימו לב לניגון. ניי, 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 ניי. תכף אנחנו נשיר, נשמח, כן? ניגון שמח במציאות שאני קורא מילים שמילים קשות. למה זה הדבר הזה? למה יש בעצם פער בין המילים שאני קורא לבין הניגון? כי בעצם, גם כשאני אומר חטאנו, גם כשאני מרגיש את הפירוד, אני יודע שזה הכל ממנו יתברך. שאני רוצה להתחבר אליו גם בשמחה. שאני מבין שמאחורי כל הדבר רע שכביכול אני חושב שיש במציאות, יש בזה רק מציאות של טוב. אני לפני שהגעתי לפה הייתי בבית החולים. סיפור שאנחנו עוברים בחבורה. וכשמעתי שם כמה סיפורים על אנשים שהמציאות שלהם קרסה, שפשוט השם ישמור ויעזור. אבל ההתעוררות הפנימית שלהם לאמונה וביטחון בשם מחקה הכל. הרופאים אומרים, יש כך וכך וכך, אין, החיים נגברים, תינוק שנולד לפני כמה, בשבוע 27, זוג הורים שנולד להם תינוק, אחרי זה שתי הפלות, נולד להם זוג תאומים, נולדו להם תאומים, הרופא אומר לה, לגברת, ילד אחד הולך לגמור הלילה, השם ישמור ויעזור, שערי לידות שהוא הולך. בעלה אומר לה, בחור חזר בתשובה, ככה בתחילת דרכו, אין כזה דבר מה שהרופא אומר, הילד יחיה והוא יהיה בריא. ועשו טלפונים לרבנים, וקיבלו שם וברכה וכו', והתפעלו כל הלילה, קמו בבוקר, הילד בריא, ולא רק שהוא בריא, גם המגמת השתפרות, והוא דחיה, בעזרת השם. אז המציאות אומרת, הרופא אומר, סוף, דין, מציאות של תפיסה של שם השם, אנחנו תופסים אותו באדנות, שזה עדן, כמו עדן החלון, שיש גבול. הרופא אומר, עשיתי, אומר, זהו. יש סרטן, לא עלינו בכל הגוף. ואני אומר, מה שהתורה אומרת, שיש יוד כי וו כי. שיוד כי וו כי זה הבריאה שמעל המציאות של החומר. שהיא מעל החומר, שהיא מחוברת לאור אינסוף. ששם אין גבול. ואם צריך לחיות, הוא יחיה, גם שנראה שזה סוף החיים. הוא יחיה. ובזכות מה הוא חי? בזכות התפילות שהתפללו עליו, בזכות האמונה של האבא הזה, ש... אז מה הם אומרים? מה הם מבינים? לא מבינים שום דבר. יש פה רק בורא עולם, והוא יחליט. ואם הוא יחליט, אז הוא יחליט. איזו אמונה פשוטה, איזו נקודה גבוהה. אז אנחנו שרים לאדון הסליחות, אנחנו אומרים לו, חטאנו לפניך, אבל אנחנו שמחים, כי אנחנו יודעים שהוא בכל מקרה איתנו. ובכל מקרה, בעזרת השם, הוא יסלח לנו על כל הסטיות. כי יום הכיפור ויום הזה יחפר עליכם בכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, כולם נתהרים. עצם היום מתהר. זאת השם שנזכה.
אמן.
אדון הסליחות, בוחל לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות, חד...
עד שופר לכבוד הזמנים. זוהר, תנמיך את הווליום שלא התפוצצו הרמקולים בבית. אנחנו רק נגיד מילה על התקיעה של השופר. שהשופר, קודם כל אנחנו תוקעים בו תקיעה אחת ארוכה, יש אחרי זה שלוש תקיעות, ואחרי שזה כמה תקיעות, כן? שזה תרועה, שברים, תרועה, נכון? תקיעה, שברים, תרועה. אז התקיעה שהיא האחד, היא ממש האחד. כי אם נקשיב טוב, 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 אנחנו נשמע אחד. אחד, אחד, אחד. אחד, 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 אחד. זה הקול של השופר. ככה אומרים מקובלים, אני לא המצאתי את זה. שאם אנחנו בעיניים מקשיב לקול של השופר, זה מעורר בתוכו את המציאות הרוחנית, הנשמה שלו מתעוררת לעבודה רוחנית, הוא פשוט שומע אחד, ולכן מי שליבו בקרבו מרגיש התרגשות אילאית בזמן ששומע השופר, זה צמרמורות וממש עניין של התעוררות רוחנית. למה? כי זה הקדוש ברוך הוא קורא לנו. ואיך הוא קורא לנו? דרך העיל. שקולו הולך ומתחזק דרך הנקודה הקטנה שמתרחבת וגודלת ועולה מעלה מעלה. אז אנחנו לא נפרה הרבה, אנחנו נתקע רק סריה אחת וזה נסיים. ברוך השם שנזכה להתקדם בעשייה הרוחנית, בזכות השבת הקרובה נלמד לשים על עצמנו שופטים ושוטרים, השופט שמתבונן ורואה את האחדות בבריאה, והשוטר שיודע איפה לשים גבולות אבל יודע גם כן איך לחבר את כולם, ובזכות הזמן המיוחד הזה של חודש אלול נתעורר לעבודה רוחנית, נקשיב לקול הפנימי המתעורר בתוכנו של אני לדודי ודודי לי, ונזכה בזאת השם להגיע לראש שנה נקיים, תאורים, מזוכחים ושמחים ואוהבים אחד את השני בזאת השם. שיהיה שבת שלום, שבת קודש.
שלום.
תודה רבה. כל טוב.